ניהול בתנועה, הפודקאסט לקבלת החלטות טובה יותר בפקק העסקי, מבית OD Consulting.
ברוכים הבאים לניהול בתנועה, הפודקאסט מבית OD Consulting. שמי אריאל גורדון ואני מנהלת פיתוח חטיבת המנהיגות בחברה. והיום אנחנו הולכים לעסוק באיך יוצרים מרחבי בהירות בעולם כאוטי. אנחנו במדינת ישראל בשנים האלה חווים סבבים של מלחמה, אנחנו חווים קורונה, אנחנו חווים ווקה, אנחנו חווים AI, יש כל מיני אירועים משבשים בעולמנו, ודותן ואני ננסה היום קצת לפצח את הסיפור הזה, איך בעצם ארגונים ביטחוניים מתמודדים עם מצבי אבימות וחוסר ודאות כבר מספר עשורים. אז ברוך הבא דותן, בוא תספר לנו קצת על עצמך.
שלום כולם, אני שמח להיות כאן. שמי דותן, כפי שנאמר. אני שירתתי 25 שנים במשרד ראש הממשלה. אפשר להגדיר את הקריירה שלי, לחצות אותה לשניים, חצי ראשון בעולם המבצעי, עולם של שטח, עולם של עמימות, עולם של חוסר ודאות. ובחצי השני, עולם של בניין כוח, של הדרכה, של מיון ושל חניכת מנהלים ומפקדים. ובאמת הנושא שהיה תמיד חם זה הנושא של עבודה בחוסר ודאות, עמימות, היעדר מידע או מידע חלקי. ואם כבר לצלול לתוך הנושא, אז אני חושב שאחד המאפיינים של ארגונים ביטחוניים לאורך שנים, גם כשעולם היה פחות כאוטי, הוא שהם כבר היו שם. זאת אומרת, העולם המודיעיני והמבצעי הוא בהגדרה מתנהל במצבים של עמימות וחוסר ודאות, וככאלה ארגונים דאגו לפתח מתודות, לפתח תפיסה, לפתח שיטות ניהול שכוללות בתוך התפיסה את העובדה שהעולם הוא עמום, הוא בתוך חוסר ודאות, והמידע גם כשהוא קיים הוא חלקי ולאו דווקא מלא.
אנחנו מכירים את עולם הווקה כבר המון שנים, לדעתי הצבא האמריקאי המציא את זה, נכון? מדברים על תנודתיות ועל אי-ודאות ועל מורכבות, נכון? קומפלקסיטי ודו משמעות. מה זה אומר להיות בעיניים שלך מנהל בעולם של אי-ודאות? אם לרגע, תן לי את הכותרות המרכזיות. מה זה אומר לחיות באי-ודאות?
אז דבר ראשון, לחיות עם ודאות זה קבלה. צריך לקבל את זה. אני לא סתם ווקה הוא מושג שנולד בצבא ארצות הברית. צבא ארצות הברית מכיר את זה מאז כנראה מלחמת האזרחים האמריקאית, אני לא יודע. בסדר, okay. עולם הלחימה, עולם הקרב הוא עולם שלא סתם קוראים לזה ערפל קרב, כי זה באמת ערפל. לפעמים ערפל פיזית אתה ממש לא רואה, ולפעמים ערפל של מידע. ובראש ובראשונה, וזה בא בעולם הפיקוד, אבל אני חושב שזה מאוד רלוונטי לעולם הניהול, ההבנה והקבלה שזה מצב נתון, זה הבסיס. אני חושב שלהרבה מנהלים מעולם האזרחי, שאולי מכירים עולם של נהלים ועולם של תהליכים יותר סדורים, אולי יתקשו יותר לקבל את זה, אבל אני חושב שהבסיס והנקודת הפתיחה היא הקבלה, שזה עולם של עמימות. צריך להגיד, בעולמות ביטחוניים, צבאיים, מתחילים משם. זאת אומרת, היום הראשון בכל הכשרה, לא דווקא מנהלים, אבל בטח מנהלים, זה הפתיח. העולם
כלומר,
לא
מה שאתה, ואני רגע שנייה, בוא נוריד את זה רגע שנייה לעולמות השטח, לחיות בעמימות אומר שני דברים, האחד לפעול בתוך מדויק. מצב כזה, והשני זה גם כמובן לקבל החלטות, ולוודא שאתה מקבל את ההחלטות שהכי מתאימות לך למצב,
מדויק. נכון? מדויק, אמרת נכון לפעול, אמרת נכון לקבל החלטות, ואני רוצה להוסיף גם לקבוע מטרות. זאת אומרת, מנהלים בכירים, אבל גם מנהלי ביניים, נדרשים לקבוע מטרות גם בהיעדר ודאות של מה יקרה. ועדיין נדרשים לתת כיוון, לתת חזון, לתת זה, ומטרות מדויקות.
כלומר, אם אני עכשיו נכנסתי ואני הולכת להיות מנהלת בארגון ביטחוני, אז בעצם העולם הראשון שאני צריכה לחשוב עליו, זה מה בעצם קורה לי במצב של עמימות והיוודאות, כלומר, לזה אתה תכשיר אותי? או תוודא שאני כזאת?
אז נגעת בעצם בשני הצדדים. יש את הצד המולד נקרא לו, הצד שכל אחד מביא איתו, וכן, חד משמעית מחפשים אנשים עם רוגע פנימי והיכולת להתמודד עם מצבי עמימות. הצד השני של זה, יש הרבה מן הנרכש. ואני מדגיש הרבה מן הנרכש, זאת אומרת הרבה מהיכולת להסתכל על מצב של עמימות, מצב של ערפל, וכן לעבוד ברוגע, לעבוד בצורה רציונלית, ולהבין שלא רק שיש צורך לעבוד בזה, אלא גם יש רצון לעבוד בזה, יש מטרות שהן באמת מצדיקות את זה, הם האזורים שהם נרכשים, הם נלמדים. וזה בא כמובן דרך תרגול, וזה כמובן דרך ניסיון, וגם חלק גדול מזה זה חניכה של מנהלים, אבל המצב הנתון הוא, ואם אולי להיכנס טיפה למיון, אנשים שלא מסוגלים לחלוטין לעבוד בעמימות, באמת זה לא מקומם, אבל אולי זה חדשות לא כל כך טובות למי שעובד בעולם האזרחי היום, שזה העולם. העולם הוא עמום, העולם הוא עם חוסר ודאות, הוא משתנה כל רגע, המטרות משתנות, התנאים משתנים, לפעמים זה רפואי, לפעמים זה ביטחוני. אז אני חושב שכל מנהל היום נדרש במידה מסוימת להתנהג כמו מפקד בצבא, כמו טייס בחיל האוויר האמריקאי, או כמו עובד מבצעי בארגון ביטחוני.
אז אם לקחת את זה דרך אגב למה שאנחנו מלמדים בתהליכי פיתוח מנהיגות, אחד העקרונות הראשוניים שאומרים, בוא תהיה בעצם במצב של sense making. מה זה אומר sense making? א', תעשה לעצמך שכל, אני כאילו זה ביטוי, זה לא עברית, כן, אבל תעשה לעצמך שכל מה קורה מסביבך. לא רק בעולם הארגוני שלך או מה קורה מסביב ליחידה שלך, אלא שאם אתה איש מומחה ואתה בעל ערך ארגוני מסוים, אז בוא תסתכל רגע מה קורה בסביבה, תגדיר לצורך העניין את המגמות המרכזיות שמתפתחות כל הזמן, אל תשקוט על השמרים, תהיה כל הזמן עם העיניים החוצה ופנימה, ובעצם תעשה לעצמך וגם לאחרים, כמובן אם אתה מנהל, שכל, מה בעצם המצב? מהי תמונת המצב, נכון? אז איך שומרים באמת במצבי עמימות וחוסר ודאות כל הזמן, כאילו חיים את זה בעולם הביטחוני, איך שומרים על פוקוס?
איך שומרים על פוקוס? אז הכלי הראשון זה לא כלי, זה בעצם state of mind, זה כל הזמן, כל הזמן להסתכל על המטרות. זה נשמע נדוש, זה נשמע לאוס, אבל יש משהו מאוד מאוד חזק, מאוד מאגן למציאות, לשמור את העיניים על המטרה, והמטרה לצורך העניין, אני אקח ארגון, כפי שלצורך העניין המנהלים הגדירו לי. בסדר? מנהל חזק שמנהל מנהלים, מגדיר מטרות, מגדיר מה, איזשהו הישג נדרש, ואיך אני אלך לשבור את הראש. ולי ברור שכשאני אצא עם זה לשטח, כל מה שתכננתי אולי יעבוד, אולי לא, כנראה שלא. כנראה שאני אפגוש דברים שלא ראיתי. אגב, sense making, מאוד אהבתי את המושג הזה, כי זה בעצם אולי תרגום של מה שאנחנו קראנו לו, לפתוח עיניים ולראות את הסביבה. כי יש סביבה אזרחית, ויש סביבה ביטחונית, ויש תנאים, יש מזג אוויר, ויש דברים ש 90% לא בשליטתנו. והדבר היחיד שהוא באמת באמת עוגן, זה כל הזמן לשמור בראש מה המטרה ומה ההישג הנדרש ממני, ולשמור כיוון. יכול להיות, אגב, במצבים קיצוניים זה משתנה, בסדר? אחד המיומנויות היותר...
המטרות משתנות או מה משתנה זה... בעצם?
יכולות מאוד להשתנות, כן, חד משמעית. למשל, אני יכול להבין ארגון עסקי שאיך שפורצת הקורונה מגדירה את ההישג, את המטרות אחרת. מהגדלת הרווחים למשל שימור עובדים או אולי איזשהו פיבוט עסקי, כי יש פה איזו הזדמנות מעניינת, אבל היכולת הזאת להגדיר מטרות ולשנות אותן, זה משתנה לפי כל דרג, כן? כמובן מנכ״ל אחראי על המטרות הכי גדולות, אבל גם כל מנהל בתחומו צריך להיות מוכן כל הזמן לכוון את המטרות ולראות אם הן פוגשות מציאות או לא. אני קושר את זה באמת
לעשה. סליחה שאני קוטעת אותך, אבל אתה בעצם רומז פה על משהו שהוא מאוד מעניין, כי אתה בא ואתה אומר, נכון, יש מטרות ויש מטרות ארגוניות, אבל אני כמנהל יחידה נדרש בעצם אל מול המציאות שאני רואה אותה, לתרגם אותם. זה אומר שבעצם אני צריך איזשהו מרחב של חופש בתוך הגבולות. תסביר, תספר לי קצת יותר על זה. מה זה אומר להיות בתוך מרחב של אי-ודאות ומרחב של חופש בתוך אי-ודאות?
אולי זה אחד האזורים היפים, הם מטרידים, כי זה נורא מערבב את הבטן, אבל אם מנהלים חזקים יודעים לנתק רגע את הבטן, או שנייה להרגיע את הבטן ולהעלות את זה לשכל, וכן, מנהלים, אם הם, אין להם חופש פעולה בתוך המטרות, אז הם לא מנהלים בעצם, הם סך הכל, נקרא לזה...
מבצעי פקודות.
כן, אולי יכולת מסוימת להפעיל אנשים אחרים, אבל היכולת גם להבין את המטרות. לפעמים לאתגר את המטרות, ללכת למנהל מעל ולהגיד לו, תראה, במצב כמו שאני קולט אותו, ואני שמה בשטח בחוץ ואני רואה, אולי צריך לעשות התאמה של מטרה, אני חושב שזה יכולת בסיסית של מנהלים. ואם פעם זה היה באמת בעולם הזה של יותר ביטחוני, יותר צבאי, כי פשוט היית נורא נורא רחוק ונדרשת לקבל החלטות, היום אני חושב שזה פוגש מנהלים גם בדרגים יחסית נמוכים שנדרשים אל מול מטרות ארגוניות שהן חשובות וצריך לקבל אותן כמו שהן, אולי לאתגר מטרות, אולי לחדד מטרות, אולי להתאים חשיבה לאור מטרות, וכן, לקבל החלטות. זה מתפתח עם הזמן, צריך להגיד את האמת, מנהל שבתחילת דרכו לא יהיה לו פשוט גם לנתח מטרות לעומק, בטח ובטח לאתגר מטרות, אבל היכולת, בוא נתחיל מהכי פשוט, היכולת להבין מטרה ולהפוך אותה לאיך, היא יכולת בסיסית והיא חשובה. אני לא מזמן ראיתי בטלוויזיה תוכנית מאוד מאוד יפה על ההבדלים בין קצינים גרמנים, אני מדברת עכשיו על מלחמת העולם השנייה ואפילו לפני, לקצינים בריטים. והסתבר שקצינים בריטים היה להם חופש פעולה משמעותית יותר גדול. עכשיו, אי אפשר לשייך את כל הניצחון של בעלות הברית לזה, אבל באופן ברור הראו שבמצבי קרב, עמום, סוף העולם, איזשהו מדבר אפריקאי, ואין מי שיעזור לך ואין גנרלים, כשהמפקדים ידעו להפעיל את השכל, לחשוב על מה ביקשו מהם, אבל לפעול יצירתית ורגוע אל מול המטרה החדשה, הבריטים הצטיינו והגרמנים היו יותר חלשים.
הם חיכו כן? לפקודות.
חיכו לפקודות, או חיכו לנהלים, כן. או חיכו לכל מיני הכתבות שלא הגיעו. לא הגיעו, אגב, מכל הסיבות הנכונות, כי הם היו רחוקים, כי הקשר לא עבד, כי הפקודה לא הייתה ברורה. זאת אומרת ש... וזה לא סתם מגיע מהעולם הצבאי, כי העולם הצבאי בהכרח מייצר את המקומות האלה, שאין תקשורת ואתה צריך להחליט. אני חושב, שוב, אני זורק את זה, בעולם החדש הזה, שלמשל, החברה היא גלובלית, בסדר? ויש לך מחלקה במזרח ומחלקה במערב, ולא יכולים לדבר כל דקה, מנהלים נדרשים לקבל החלטות מורכבות, הדרך לקבל החלטה מורכבת היא להבין את המטרה הגדולה, לגזור אותה אליי, לשנות אם צריך, ולדעת להסביר למה שינית. אגב, זה גורר ויכוחים אינסופיים, כי מה פתאום שינית, מה פתאום לא שינית, אבל זה מצב הרבה יותר בריא ממצב של עשיתי בדיוק מה שאמרת לי ונכשלתי.
הבנתי. עכשיו דרך אגב, אני ככה תופסת רגע ואתה אומר לי, אוקיי, יצרנו בתוך מרחב מרחב העמימות והאי ודאות, יצרנו א', איזשהו מיומנות ויכולת לתרגם מטרות לתמונת מצב שאני רואה בשטח, כן. בסדר? ואמרנו, יש צורך לייצר מנהלים, בטח מנהלי ביניים, שיודעים בצורה מאוד מדויקת לתקשר גם כלפי מעלה ולעשות שכל למנהלים שלהם מה הם רואים. אני רוצה רגע להסיף עוד דבר אחד, אתה גם מדבר פה על המורכבות, אוקיי? ובעצם אתה אומר, הרבה פעמים יש איזושהי מורכבות במצב שדורש ממני גם לקבל החלטות חדשות לאור מה שמתפתח. עכשיו תגיד לי רגע שנייה, איך מיישבים את המתח? כי הרי כדי לראות תמונה מורכבת אני צריך זמן, אני צריך זמן לחשוב ולהעמיק, ללמוד את הנושא, לבחון חלופות. איך מיישבים את המתח הזה בין הצורך להחליט מהר, לפעול, לשנות תוך כדי תנועה, מטרות והישגים והחלטות, אל מול לצורך העניין עומק, נושא, כאילו, ולחשוב לעומק ולהיות מאוד איכותי בקבלת ההחלטות שלך?
זו דילמה, קודם כל זו דילמה שהיא קיימת והיא התקיימה תמיד, אני חושב שהיא גם התקיימה בעולם האזרחי המון 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 שנים, שכן, יש מעין ציפייה, בטח פה בארץ עם התרבות היותר לוחמת, של לתקתק ולדחוף קדימה ולהביא תוצאות מהר. לפעמים זה נכון, ולפעמים זה לא נכון, ואיך שופטים את זה? שוב פעם, כשיש את האפשרות, בסדר? הדבר הראשון שאני הייתי עושה זה באמת מאתגר את המטרה אל מול המנהל שלי, ואני אומר לו, אני יכול לבצע את זה מהר, אל מחירים מסוימים, או לפתוח חלון של משאב זמן, שהוא משאב קשוח תמיד, ולנסות לאתגר את זה. איפה זה נהיה קשה כשאין את היכולת להתייעץ הזאת, או אין את היכולת לאתגר, ואז כן, נדרשת ההחלטה, אבל ההחלטה היא לא בהכרח תמיד מהר, 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 אלא לבצע חשיבה על הסוגיה הספציפית. האם אני עכשיו מתנפל עם מה שיש לי ומנסה לעשות הכי מהר שאני יכול, או הכי זול שאני יכול, או הכי מהר שאני יכול, אל מול לפתוח חלון, ולא משנה כמה קשה, ולקבל החלטה יותר מורכבת. אני אמר לו, סוג של רמזנו את זה לפני זה, אבל גם כלפי מטה זה מאוד מאוד חשוב. כלומר, היכולת לתקשר את המטרה, לא את האיך. להגיד לאנשים איך לעשות משהו זה יחסית קל. להגיד לאנשים לאן אנחנו הולכים, מה אנחנו הולכים לעשות, דורש יכולת תקשורת מאוד גבוהות, גבוהות, גבוהה. מנהלים עם יכולת טובה, יודעים לגייס גם את צוות, בסדר? למשל, אנחנו בסוף בן אדם אחד, בסדר? היכולת שלך עכשיו להיעזר בצוות שלך, לייצר את אותו בועה שמאפשרת דיון, יכול להיות שפותר את המצב, כי בסוף יש 3-4 עובדים מצוינים, והם מביאים את הפתרון, ומסתבר שאין בכלל, אין בכלל דילמה. אבל, שוב פעם, היכולת הזאת לפתוח את המרחב הזה, זה דורש הרבה רוגע והרבה זה, לפעמים זה פיזי, ממש צריך להכניס את האנשים לאנשהו כדי שיהיה את השקט לדבר, לפעמים זה בשעון. אתם כולם מכירים את האמרה הזאת, לעצור את השעון? דן אריאל דן אריאלי משתמש בזה המון, כי הוא אומר, תמיד יש את הקטע, השעון מתקתק, השעון מתקתק, השעון מתקתק. אז הוא אומר, אוקיי, תוציאו את הבטריה מהשעון, מה קרה? השעון מתקתק כי אנחנו קבענו את השעון הזה, בסדר? ואת אומר, אני מנהל, אני מספיק חזק, הסוגיה פה מספיק חשובה, בשביל שאני אסרוף, בגרשיים כפולות ומכופלות, עוד רבע שעה, עוד שעה, עוד יום, על קבלת החלטה, וכמובן אני אבצע פעולות, אני אעשה איזשהו ברור, אני אנסה להביא עוד מידע אם יש אפשרות, אבל הרבה פעמים המידע הוא נמצא כבר בפנים, אבל צריך לעשות את השיח הזה שמאפשר לעובדים לעבוד, קשה. דורש הרבה עומס.
זה אנחנו בעולם, נקרא לזה העולם האזרחי, בסדר? אבל העסקי,
הציבורי,
כלומר, זה, כל הארגונים זה נכון. שאנחנו עובדים בהם, כן, כן. אנחנו הרבה פעמים מדברים על המושג שהייה. בסדר? כלומר, שהייה באי-וודאות, שהייה בחוסר הידיעה, שהייה בבעיה האדפטיבית, נכון? כשאתה נמצא במקום לגמרי. שהוא בעיה אדפטיבית ולא קונבנציונלית, ואתה צריך להסתגל למצב חדש, ואתה אומר, רגע, שנייה, בשביל לקבל החלטה, אני כנראה צריך לשעות רגע בבעיה.
מדויק, מדויק,
אהבתי. ולפעמים אין לי זמן, לפעמים לוחצים עליה, לפעמים אני בלחץ של לקבל החלטות ולדחוף עשייה, והתכונה הזאת של רגע לחשוב, לנשום, לפני שאני פועל, הוא מאוד לא פשוט במצבי משבר, ובטח במצבים שבהם אני צריך לפעול מהר, ומה שנקרא, הטילים על השמיים, והמצררים ממש. מתפזרים להם בעיר. עכשיו, אני רגע, כן, שמה את שאלת הבטן פה, כי בעולם של מורכבות, כשחלק מהנתונים לא ידועים לך, ואתה לא יכול רק לקבל החלטות על בסיס נתונים. הרבה פעמים פוגשת מנהלים בכירים שבאים ואומרים לי, תקשיבי, הבטן נכנסת פנימה. האינטואיציה היא גם חלק מהסיפור. זה קורה, דרך אגב, גם בעולם הביטחוני?
חד משמעית, כן. חד משמעית, כן.
וואלה, זה לא... מפחיד, אני חייבת להגיד. אתה רוצה להפחיד כן, אותי עוד קצת?
כן, אני אפחיד אותך עוד טיפה, ואני אגיד שמנהלים בכירים לא אוהבים לשמוע שמישהו קיבל החלטה מהבטן, אבל הם בעצמם קיבלו לא מעט החלטות מהבטן, וכן, אני חושב, יש תפיסה, זה לקח הרבה שנים להגדיר את זה, של איפה האיזון הנכון. והאיזון הוא לא כמותי, אבל הוא כן מהותי. השאיפה תמיד, 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 תמיד תהיה לבסס החלטה על מידע. על נתונים, על דאטה, עד כמה שניתן. זאת אומרת, אנחנו נעשה מאמץ גדול, ולפעמים אפילו מעצבן ובזבזני, לאסוף כמה שאפשר ידע ומידע ומודיעין, ולנתח את הידע הזה כדי להבין. מגיעה הנקודה, שלא משנה כמה תמשיך לאסוף, זה לא יתווסף, ואפילו יכול להיות שבעצם אתה מקלקל קצת את הדאטה. בסדר, אני אתן דוגמה, אם עכשיו אתה אוסף מידע על תנועת הרכבות, לא יודע באיפשהו, בסדר, בגרמניה. אז יהיה נכון לשעה שאספת, בסדר? אם תמשיך לרבוץ בזמנים האלה, המידע מתיישן. בנקודה הזאת שעשית את המאמץ, וזה מאוד קשה לשפוט האם המאמץ היה נכון ומספיק עמוק, אבל צריך לעשות את המידע, מגיע השלב שאתה אומר, אוקיי, עכשיו זה שלב אני יודע מה שאני יודע, אני לא יודע מה שאני יודע, זהו, כאילו, יש את זה, סליחה, אני יודע את מה שאני לא יודע.
יש דברים שאני לא יודע.
בדיוק, המשפט הוא, אני יודע שיש דברים שאני לא יודע, ממש, ועכשיו מתחילה האינטואיציה, והאינטואיציה היא לא, התחושת בטן זה קצת עושה לזה הוזלה, זה לא תחושת בטן, פה נכנס הניסיון, פה נכנס החיבור למטרה, והרבה פעמים צריך לקבל החלטה לאור מטרה כשאנחנו לא יודעים, כי זה משהו חדש, לא היה, בסדר? אפשר לתת דוגמאות של השקת מוצר חדש, אין שוק. בסדר? אין. לא משנה למה תשווה את זה, לא יעזור. אתה יכול לעשות קבוצות מיקוד, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. בסוף יש את הרגע שמשיקים לא משיקים, ופה באמת, ופה זה גם האחריות, האינטואיטיביות באה ביחד עם אחריות, מישהו צריך להגיד, וזה המנהל, אוקיי, יוצאים, מבצעים, או לא, אבל צריך לתת החלטה חותכת שאומרת יוצאים לדרך. זה צריך להגיד גם את האמת, לא כל החלטה שחס וחלילה, הבחיר שלה הוא חיי אדם, היא לא נכונה. זאת אומרת, המבחן צריך להיות לפני ההחלטה. בדיעבד, כולם חכמים.
נכון. נכון. אנחנו יודעים להגיד את זה. אני רוצה רגע לקראת סיום, אתה ככה, ככל שאתה מדבר, אני מתחילה להבין את החיבור בין קבלת החלטות להפקת לקחים. כי בעצם כשאתה מדבר על הניסיון והאינטואיציה, אתה מדבר בעצם על מנהלים שקיבלו הרבה מאוד החלטות כאלה לאורך זמן, אוקיי, ולמדו להסתכל במצבי עמימות ואי ודאות על, על דברים, ולמעשה הם לצורך העניין מבצעים תחקירים, ואנחנו באודי יש לנו תחום ידע ענק שאתה מוביל אותו, שקשור בהפקת לקחים ובניית תחקירים בארגונים, שזה משהו שכל הארגונים שאני עובדת איתם צריכים, מעט מאוד באמת עושים את זה כמו שצריך. אני הייתי ככה רוצה לשאול אותך, איך מפנים זמן לתחקיר והפקת לקחים במצבים כאלה? מהניסיון, אתה יודע.
כן, כן. אז התשובה הקצרה היא, מפנים זמן. זה משאב. זה משאב. כמו שמפנים כסף, כמו שמפנים כוח אדם, כמו שמפנים מקום בבניין, חדר או מה שזה לא יהיה, אז צריך לפנות זמן. אבל לפנות זמן זה כאילו קרה משהו, ואז עכשיו אני צריך לפנות זמן. וצריך להסתכל על זה יותר מתודית. היתרון בארגונים האלה היא שההכשרה והכשירות היא פנימית, אז הדברים האלה נכנסים כבר בשלב מאוד מאוד מוקדם. אנשים מבינים, אנשים יודעים שזה חלק מהשגרה, עושים את זה, וכשלא עושים את זה יש התנגדות מאוד גדולה. אני חושב שזו גאווה גדולה שאנשים מתנגדים למצבים שדוחים תחקירים מכל מיני סיבות כביכול ענייניות. אבל זה משאב, צריך להגיד את האמת, זה זמן, צריך לתכנן את זה לתוך אותו תכנון שנתי ודו שנתי ורבעוני, מתי מתחקרים. אחד הפטנטים הקלים, אבל אני חושב שהוא ישים לחלוטין, זה פשוט לקבוע מראש לאילו פעילויות ובאיזה זמנים עושים תחקירים. דוגמה, יכול להיות סוף רבעון, לא מסיימים רבעון בלי תחקיר. עכשיו לא צריך תחקיר את הכל, אבל אם מתיישבים בסוף רבעון כחלק מהתהליך, זה פשוט קורה. וזה נכנס גם לשגרה כזאת, אנשים פחות מתלוננים שלקחו אותם, הציתם בפעילות, כי זה חלק מהפעילות. למשל, סוף פרויקט, בסדר? סוף אבן דרך בתוך פרויקט, בסדר? סיימנו אבן דרך, ואנחנו רוצים לראות איפה אנחנו נמצאים, התקדמנו, לא התקדמנו, השגנו את מטרות הביניים, לא השגנו את מטרות הביניים, אנחנו עומדים בלוז, אנחנו לא עומדים בלוז וכו'. אם מבנים את זה לתוך התהליך, אז זה קל. זה לא זול, בסדר? התמורות שמגיעות בעקבות הפקת לקחים ויישומם, עולות על המחירים של הזמן והמשאבים בעשרות מונים.
אז אני רגע רוצה רגע קצת לסכם. אז אמרנו, אנחנו כדי ליצור מרחבי בהירות בעולם כאוטי, קודם כל אנחנו צריכים להבין, זה ה-state of mind. אוקיי? ואנחנו צריכים להכשיר מנהלים לבוא ולהגיד, זה החיים ובתוך זה לומדים להתנהל. אנחנו רוצים להכשיר אותם לסנס מייקינג רציני, לקבלת החלטות מושכל. אנחנו צריכים ללמד אותם, לאסוף את הנתונים האמפיריים, אבל אל מול מה שאין לנו, לשאול את השאלות ולהפעיל את הצוות. אנחנו צריכים לצורך העניין ללמד אותם לשאות, אבל לפעמים אני צריך שכן ולפעמים לא. ואז זה נדרשת הרבה מאוד גמישות אל מול מצבים שונים ומשתנים. ולאורך זמן צריך לראות שאנחנו לא שוחקים יותר מדי את המנהלים, בטח במערכת ביטחונית כזו, והפקת לקחים זה אחד ותחקירים זה אחד כשגרה, כן? זה אחד מהכלים המשמעותיים ביותר לגרום למנהלים לצבור ניסיון ולהחליף בעצם את המילה אינטואיציה ביכולת קבלת החלטות מושכלת. דותן, כשאנחנו ניגשים לארגון, אנחנו בעצם פועלים, אם אני מבינה נכון, בשלוש דרכים בתחום התחקיר והפקת הלקחים, נכון? תוכל ככה במשפט לספר לנו מה אנחנו עושים?
אני אגיד מילה על הכלי עצמו. הכלי עצמו הוא בעצם רפלקציה, הסתכלות אחורה על פעולה שביצענו, פרויקט שעשינו, שסיימנו, ואנחנו רוצים להסתכל ולבחון בעיניים כמה שאפשר נוחות וכמה שאפשר פתוחות, איפה הצלחנו ואיפה לא, ולראות איפה אפשר לשפר. החלק המשמעותי זה באמת לחפש גורמי עומק, כלומר באמת להבין מה גרם לכישלון או לפער, ולחשוב על לקחים ישימים לפעם הבאה. הדרך להטמיע את זה זה קודם כל כמובן ללמוד את הכלי עצמו. הכלי עצמו הוא מורכב, כי מצד אחד המתודה שלו היא יחסית פשוטה. צריך להגיד, הצד המאתגר זה הצד האנושי. אנחנו מדברים פה על אנשים, אנשים נדרשים לשים על השולחן את הפערים שלהם, את המגרעות קצת, את מה לא עבד, וזה דורש, זה דורש ניהול וזה דורש ליווי. בסדר? צוותים אורגניים מאוד 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 טובים ומאוד חברים, מתווכחים קשות על מה לא עבד. והפיתוח של התרבות קודם כל עוברת דרך הסדנה עצמה של התחקיר, בסדר? שלומדים איך לתחקר. בשלב הבא זה לבצע, לבצע למידה מלווה, בסדר? כשהתפקיד שלה, כמובן של הארגון זה ללמוד, אבל התפקיד שלנו זה לאפשר את הסטינג שנותן ביטחון פסיכולוגי, שנותן ביטחון לאנשים לשים על הדברים על השולחן וללמוד מהם. הרבדים הנוספים זה כבר הרובד, מה שאנחנו קוראים לו התרבות הארגונית. ברובד הכי בסיסי שלו זה ניהול הידע. כשמתחקרים ולומדים מצטבר המון ידע חיובי של למידה, שאנחנו רוצים שכל הארגון יכיר וכל הארגון ידע ממנו ויישם. אנחנו לא רוצים שכולם יחזרו לאותם טעויות. ברמה יותר גבוהה, הארגון רוצה שעובדיו ומנהליו בעיקר יבינו שיש פה תרבות שלמה של למידה, שזה לא רק איזשהו מטלה נוספת שצריך לעשות, זה ממש תפיסה ארגונית שאומרת, הארגון לומד, הארגון משתפר, הארגון משקיע משאבים של זמן ומרחב כדי ללמוד, אבל הארגון גם מצפה שאנשים יעשו את זה. ארגונים חזקים לא רק בונים תרבות חיובית, ממש מוכירים תחקירים.
דותן, אני רוצה להודות לך על הזמן, ואני רוצה להזמין אתכם, מאזינים ומאזינות יקרים ויקרות, להיכנס לתוך האתר שלנו בספוטיפיי, או באפל, או באפל, ולהקשיב לפודקאסטים שלנו. יש לנו הרבה מאוד פודקאסטים במגוון נושאים שקשורים בפיתוח מנהיגות, ניהול וייעוץ בארגונים. והפודקאסט הבא שלנו עם דותן יעסוק בעצם מחונכים, נכון? בחניכה. אז עד אז נשתמע ולהתראות.
ניהול בתנועה, הפודקאסט לקבלת החלטות טובה יותר בפקק העסקי, מבית OD Consulting.